ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה. אני נועה לוי, והיום יש לנו פרק שחשוב שגם ההורים וגם הילדים ישמעו, כי נדבר על כל מה שמגיע לבני הנוער בעבודה. בשביל זה הזמנתי לאולפן את רועי אברהם, מנהל מחוז תל אביב אכיפה במשרד העבודה. שלום רועי.
שלום נועה.
אני שמחה שבאת.
גם אני. בני הנוער הם העובדים של היום, והמעסיקים והעובדים של המחר. לכן מאוד חשוב שהם יכירו את חוקי העבודה, ויוודאו שהם מקבלים כל מה שמגיע להם על פי החוק.
וזו הסיבה שהזמנתי אותך. אני רוצה שנדבר היום כמה שיותר תכלס, מה מותר, מה לא חוקי, ושנבהיר את כל מה שמבלבל בחוק. אז בוא נתחיל מלהבין באיזה גיל בכלל מותר לבני הנוער להתחיל לעבוד.
אוקיי. בישראל יש מדרג גילאים שמותר להעסיק את בני הנוער, ולכן מגיל 14 עד גיל 15 מותר להעסיק רק בחופשות רשמיות מבתי הספר, חופשות כמו החופש הגדול, פסח, חנוכה וכולי, ומגיל 16 ומעלה מותר להעסיק את בני הנוער לאחר שעות הלימודים. אני רק רוצה לציין שנער שאין לו תעודת זהות, המעסיק יכול לבקש ממנו להגיע עם תעודת זהות של אחד מההורים שלו, בכדי שיבדה את הגיל האמיתי שלו.
אוקיי, אז אני טינג'רית בת 16 והתחלתי לעבוד. מה קורה עכשיו?
אז קודם כל, המעסיק מחויב למסור לך טופס ההודעה לעובד תוך 7 ימים. אני אסביר שטופס ההודעה לעובד זה למעשה חוזה העסקה בינך לבין המעסיק, שבטופס הזה המעסיק מפרט את תנאי העסקה שלך, את תנאי השכר שלך, את יום המנוחה השבועי שלך, את השכר שהוא משלם לך, שעות העבודה, מקום העבודה וכולי.
ולמרות שאף אחד לא אוהב להתעסק עם תפסים וניירת, בוא נסביר שזה חשוב שלבני הנוער יהיה את המסמך הזה, עם כל הפרטים שמופיעים בתוכו, גם כדי שהם יוכלו להשוות את זה למה שהם קיבלו, ולוודא שהם קיבלו את כל מה שמגיע להם, וגם כי במסמך הזה יש את החתפי, או העוסק מורשה של המעסיק, שזה מעין אמצעי זיהוי של המעסיק, וזה פרט שמאוד חשוב שהם ידעו, במידה והם ירצו לפנות אלינו למנהל, ולהתלונן על הפרת חוקי העבודה, או לתבוע את המעסיק בבית הדין. באתר של משרד העבודה יש טופס לדוגמה של הודעה לעובד, למי שרוצה להתרשם איך זה אמור להיראות.
נכון, ואפרופו אתר משרד העבודה, אני רק אציין שבאתר שלנו יש את טבלת שכר המינימום שמותמת לבני הנוער, רק צריך לשים לב שככל שעולים בגיל, התעריף גם כן משתנה.
אוקיי, אז אפרופו טפסים וניירת, מה לגבי תלוש שכר?
אז קודם כל אני אסביר מה זה תלוש שכר. תלוש שכר זה מסמך שהמעסיק מחויב למסור לעובד בעבור כל חודש העסקה. במסמך הזה ניתן לראות מה המעסיק למעשה משלם לעובד. ניתן לראות את הפרטים של העובד ואת הפרטים של המעסיק, החזר הוצאות נסיעה, גובה תעריף השכר המשולם וכולי.
בוא נדבר על שעות עבודה. יש מגבלה לכמות שעות העבודה השבועיות שמותר לבני הנוער לעבוד?
כן, בוודאי. עד גיל 16 ניתן להעסיק עד 8 שעות ביום, ומגיל 16 ניתן להעסיק 9 שעות ביום, רק עם דגש של העסקה שבועית שלא יותר מ-40 שעות שבועיות.
רק חשוב להדגיש שאסור להעסיק בני נוער בשעות נוספות, אבל אם זה כבר קרה, המעסיק צריך לשלם עליהן, ובמקביל הוא עבר על החוק, אז הוא חשוף לסנקציות.
נכון, וחשוב לשים לב שגם חל איסור להעסיק את בני הנוער ביום המנוחה השבועי, כאשר יום המנוחה השבועי לעובד יהודי זה יום השבת, ולעובד שהוא לא יהודי זה יום אחד מבין הימים שישי, שבת או ראשון, לפי בחירת העובד ועדכון המעסיק.
ומה לגבי שעות עבודה יומיות?
אז גם כאן יש לנו מדרג לפי הגיל של הנער, עד גיל 16 מותר להעסיק אותו עד השעה 8, ורק בזמן של חופשות רשמיות מבתי הספר. ומגיל 16 עד גיל 18 ניתן להעסיק את בני הנוער עד השעה 10, וביתר מיוחד עד השעה 11, ובחופשות רשמיות ניתן להעסיק את בני הנוער עד השעה 1 לפנות בוקר, כמובן שאם יום למחרת אין בית ספר.
אבל איך עובד אמור לחזור הביתה בשעות כאלה מאוחרות?
אז ככל שהעובד מסיים לאחר השעה 11, המעסיק מחויב להעמיד לרשותו הסעה, למעשה לדאוג לו להסעה עד הבית, כחצי שעה מתום המשמרת.
ומה בנוגע להחזרי נסיעות באופן שוטף, כשהעבודה מסתיימת לפני 11 בלילה?
ישנן מספר אופציות למעסיק לשלם לעובד בעבור החזר הוצאות הנסיעה. אופציה ראשונה זה בעבור חופשי חודשי, בתעריף של נוער, אופציה שנייה זה תעריף יומי, בתעריף של בני נוער, אופציה שלישית למעשה זה לשלם לו תעריף מקסימלי של 22.6 ש"ח בעבור החזר הוצאות נסיעה.
ונניח שהעובד מעדיף להגיע בסקייטבורד, עדיין צריך לשלם לו החזרי נסיעות?
ככל שהעובד גר יותר משתי תחנות אוטובוס ממקום העבודה, מעסיק מחויב לשלם עבור ההוצאות האלו, וככל המעסיק מעמיד לעובד הסעה מטעמו, אז הוא לא מחויב לשלם לו.
בוא נדבר על אחד הדברים הכי כיפים בעבודה, ההפסקות.
אוקיי, אז הפסקה ניתנת לעובד ככל שהוא עובד יותר משש שעות עבודה. ככל שהוא עובד פחות משש שעות, המעסיק לא מחויב לתת לו זמן הפסקה. וכמו שאמרתי בהתחלה, ככל שהוא עובד יותר משש שעות, המעסיק מחויב לתת לו הפסקה של 45 דקות, כאשר 30 דקות המעסיק מחויב לתת הפסקה ברציפות, ולאחר מכן את היתרה. אני רק רוצה לציין שזמן הפסקה היא על חשבון העובד, אלא אם כן המעסיק ביקש מאותו עובד להישאר לרשותו בסטנדביי או להישאר בקרבת מקום, ורק אז זמן ההפסקה ייחשב על חשבון המעסיק. אני רוצה לציין גם שזמן הפסקה של שירותים לא נחשבת כזמן הפסקה של העובד.
אוקיי, הזכרת את המונח סטנדביי, אני אשמח שנבהיר את המשמעות של זה. אם המעסיק שלי אומר לי תהי בסטנדביי, ואני אקרא לך אם אני אצטרך. אז אני הייתי בסטנדביי וחיכיתי לטלפון שלו בבית, ובסוף היה ערב חלש במסעדה, והוא לא קרא לי. זאת אומרת, הייתי בהיקון, אבל לא עבדתי בפועל. מה קורה?
מאוד פשוט. סטנדביי זה כל הזמן שהעובד עומד לרשות המעסיק. לפעמים המעסיק מבקש מהעובד להישאר בסטנדביי, להישאר בכוננות, לעמוד לרשותו, להקדיש את הזמן של העובד לטובת העסק. ולכן חשוב להדגיש שהזמן הזה, המעסיק מחויב לשלם לעובד שכר שלא יפחת מגובה שכר המינימום.
ומה לגבי תקופת התלמדות?
אז תקופת התלמדות זה תקופה שבה המעסיק דורש מהעובד ללמוד את העבודה, וזה מאוד שגרתי וזה בסדר. רק חשוב לציין שעל כל זמן התלמדות, זמן חפיפה, כמו שאנחנו קוראים לזה, המעסיק מחויב לשלם לעובד שכר שלא יפחת מגובה שכר המינימום. אין דבר כזה שהעובד, גם אם הוא עובד מתלמד, המעסיק לא משלם לו שכר שלא יפחת מגובה שכר המינימום.
אז תזכרו, המעסיק צריך לשלם לכם מהשנייה שהתחלתם את העבודה, מהשנייה שעמדתם לרשותו, גם אם אתם מתלמדים שלא יודעים למזוג כוס מים. ומה לגבי שעות השתלמות, ישיבות עבודה?
גם כאן, כמו שאמרתי, ככל שהעובד עומד לרשות המעסיק, והמעסיק ביקש ממנו להקדיש מהזמן שלו לעסק, המעסיק מחויב לשלם שכר שלא יפחת מגובה שכר המינימום לעובד. אני יכול לתת לך דוגמה מעולם המלצרות, למשל, שמגיע נער להתלמדות במסעדה, ומצמידים אותו לעובד ותיק. העובד המתלמד, מחויב לקבל שכר בעבור העבודה שלו.
לא משנה אם תקופת ההתלמדות הייתה של שעתיים או של 4 משמרות.
לא משנה, המעסיק מחויב לשלם שכר מינימום לעובד.
אתה בעצם אומר שכל זמן שעובד נתון לרשות המעסיק, חייב להיות מתוגמל.
חד משמעית.
ואם שברתי משהו או שחסר לי כסף בקופה, המעסיק יכול לחייב אותי?
ככלל, למעסיק אסור לנקות מהשכר לעובדים בגין כנסות או נשים, אלא אם כן זה מעוגן בהסכם קיבוצי. אני יכול להגיד שבאופן גורף, חל איסור של המעסיק לנקות מתלוש השכר ניקויים בגין כנסות או אנשים.
בוא נדבר ספציפית על אחת העבודות הכי פופולריות של בני נוער, מלצרות. מלצרים יכולים להרוויח רק מטיפים? איך זה עובד?
אוקיי, אז באופן כללי המעסיק יכול לשלם את השכר העבודה ואת הוצאות השכר מהטיפים שהמלצרים מרוויחים, אלא אם כן הוא מעביר את הכספים דרך הקופה של העסק, ולאחר מכן משלם לעובדים את השכר. רק צריך לשים לב שהשכר שמשולם לעובדים הוא לא פחות מגובה שכר המינימום, וככל שיש חוסר, המעסיק מחויב להשלים את הפער.
עוד מקום עבודה פופולרי שגם בו מרוויחים מטיפים זה אולמות אירועים.
זה נכון, ואני יכול לספר לך שגם במקומות האלו, באולמות אירועים, אנחנו עורכים ביקורות כמשרד העבודה בחופשות הקיץ, וגם באופן שוטף, ולרוב אנחנו מאתרים שם גם בני נוער עובדים. זה נכון.
ויש עבודות שבכלל אסור לבני הנוער לבצע?
תראי, החוק מדבר על עבודות מסוכנות שלבני הנוער אסור לעבוד בהן. למעשה, החוק בא ומגן על העובדים, על בני הנוער, מפני אותם עבודות מסוכנות. עבודות כגון אתרי בנייה, עבודות בבתי מטבחיים, משחטות, עבודה עם חומרים ביולוגיים וכימיים וכיוצא בזה. אני יכול לתת לך דוגמה, למשל, שלאחרונה ערכנו ביקורות במספר משחטות ברחבי הארץ, ומפקחי העבודה שלנו יתרו מספר רב של בני נוער שמועסקים בשטח המשחטות, והמראות שהמפקחים נחשפו לזה, זה מראות מזעזעים.
אני זוכרת שהצטרפתי אליכם למבצע אכיפה במשחטה בדרום הארץ, ובאמת המראות שם היו קשים, היו שם נערים, שאפילו לא הייתי קוראת להם נערים, הם נראו כמו ילדים, והם התעסקו עם סכינים ועם מכונות מסוכנות, שזה היה מראה שלי בתור אימא, היה קשה לצפייה.
מעבר לעובדה שהעסקת קטינים במקומות כאלה היא אסורה על פי החוק, המראות והראיות שאנחנו נחשפים אליהן, הם מזעזעים ברמות. אני יכול לספר לך על בני נוער שנפצעים בידיים שלהם כתוצאה משימוש בסכינים. על בני נוער שעל הבגדים שלהם יש כתמי דם, כתוצאה מהשחיטה וההתעסקות עם בעלי החיים השחוטים. וזה מתווסף להפרות נוספות שהמעסיקים מפירים כלפי בני הנוער שמועסקים במשחטות.
ולצערנו לא חסרים מקרים מזעזעים. אתה רוצה לספר על עוד דוגמאות שנתקלת בהם במסגרת אכיפה שעשית בשטח?
כן, אני יכול לספר לך על קצה המזלג עוד שתי דוגמאות שמשרד העבודה נתקל בהן. דוגמה אחת זה ילדה בת 10 בדרום הארץ, שמפקחי העבודה יתרו אותה בשעות הבוקר המאוד מוקדמות בשטח חקלאי, כותפת פצלים מהאדמה באמצעות סכין, עם בגדים מרופטים, עם ידיים חבולות. ילדה שלא אמורה להיות בשעות כאלו במקום הזה.
ממש.
ודוגמה נוספת, עוד ילד קטן, גם בדרום הארץ, שהוא עסק במאפייה, תוך כדי עבודה למכונת הלישה, לישת הבצק, נקטעו לו מספר אצבעות, ומעבר לעובדה שנגרם נזק ונחות לאותו ילד, המעסיק גם הפר מספר חוקי עבודה כלפי אותו נער.
ומה קורה למעסיקים שמעסיקים ככה בני נוער או ילדים תוך הפרת חוקי עבודה? לאילו סנקציות הם חשופים?
האכיפה מתבצעת בשני הליכים. יש את ההליך המנהלי ויש את ההליך הפלילי, כאשר ההליך המנהלי הוא הליך יותר זריז, הוא יותר מהיר, הוא יותר יעיל, והסנקציות בו הן מהתראות מנהליות עד עיצומים כספיים שיכולים לנוע מ-5,000 עד 40,000 ש"ח ואף יותר, ויש את ההליך הפלילי, שהוא מותאם יותר למעסיקים שמפירים את חוקי העבודה בצורה יותר גסה, יותר בוטה, מעסיקים רצידיביסטים, והסנקציות בו הן מהגשת כתבי אישום עד הרשעה פלילית, כנסות, וזה יכול להגיע אפילו עד עבודות שירות.
ואנחנו בכלל אומרים, בוא ננסה להימנע מלהגיע לשלב הזה שההפרה קורית, ובגלל זה חשוב לנו במנהל שגם ההורים וגם הילדים יכירו את הזכויות, ולכן אנחנו עושים כל מיני, מגוון פעולות הסברה, גם בפלטפורמות הדיגיטליות של המשרד, וגם בקמפיינים, וגם בהרצאות, בזום ופיזי, שהמנהלים והעובדים שלנו הולכים ממש לכל מקום שמזמינים אותנו, לתיכונים, למועצות הנוער, לאולפנות. אתה היית לא מזמן בהרצאה מאוד מרגשת, נכון רואי?
נכון, את מתכוונת למעון ליום להתמכרויות.
נכון.
כן, אז אני יכול לספר שמדובר על מקום שבני נוער מגיעים אליו למסגרת לימודית ושיקומית, ולאחר מכן הם גם עובדים. וזכור לי שבני הנוער הביעו עניין רב בזכויות העובדים. היה להם ממש תשוקה לדעת איזה זכויות ואילו חוקים עומדים לרשותם, כדי שהמעסיק לא ירמה אותם.
תן לנו 3 טיפים לסיכום, שחשוב שבני הנוער יזכרו.
אוקיי, אז טיפ ראשון זה לזכור לנהל רישום עצמאי של יום העבודה שלך. מתי התחלת ומתי סיימת לעבוד, גם אם המעסיק מנהל את הרישום מטעמו, חשוב שהעובד ינהל גם כן רישום, כדי שיוכל בסוף החודש להשוות. טיפ שני, זה לזכור את פרטי המעסיק. כמו שאמרנו, טופס הודעה לעובד, החוזה העבודה שהמעסיק מחויב למסור לעובד, ואם המעסיק לא מסר את זה עד להיום, תדרשו את זה עוד היום. טיפ שלישי, תוודאו שהמעסיק מוסר לכם תלושי שכר בעבור כל חודש העסקה. ככה אתם תוכלו לראות מה המעסיק שילם לכם ועל פי מה.
ובואו נזכיר שניתן גם להתלונן אצלנו במנהל בחשד להפרת חוקי עבודה, גם בטופס מקוון באתר המשרד וגם בכוכבית 2570, ניתן גם להתלונן בצורה אנונימית. רועי, תרצה להגיד משהו לסיכום?
כן, אני רוצה לפנות למעסיקים ולהגיד להם, לשמור על העובדים, לשמור על בני הנוער, לעשות שחוויית העסקה שלהם תהיה חיובית ומעצימה, לזכור שמדובר בדור העתיד שלנו, ושיכבדו את זכויות העובדים.
תודה שבאת.
תודה, נועה.
ותודה לכם שהייתם איתנו. בפרק הבא נדבר על ילדים ובני נוער שמשתתפים בהופעות ופרסומות, אז אם זה רלוונטי לכם, אתם מוזמנים כבר עכשיו לצפות בו, וכמו תמיד, אני מזמינה אתכם להתעדכן בטיקטוק, בפייסבוק ובאינסטגרם של משרד העבודה. ועד הפעם הבאה, תשמרו עליכם ועל הזכויות שלכם. להתראות.